אז אנחנו פה שוס מקץ, וכמו שאומר, נלך ביחד עם חנוכה, כי תמיד זה ככה. מאוד נדיר, יש פעם אחת שמקץ יצא אחרי חנוכה. ואז יוצא שעשור בטבס, זה לא אפשר בסמייגש. זה מאוד מאוד נדיר. דרך כלל מקץ קוראים בחנוכה, לפעמים גם ויש, ומקץ כמעט תמיד. אז חייב להיות שזה קשור לחנוכה. אז נתחיל הפרשה ונראה שזה מחובר עם הנושא של חנוכה. אז שמה שהתחלנו את הנושא של יוסף הצדיק. ראיתם את זה? שמעתם את זה? כן, נגיד בשתי מילים.
נשמע, אני
אזכור. כן. אז דברנו שרואים עריכות מיוחדת בתור שתורה מעריכה בסיפור של יוסף הצדיק. שזה פלא בגלל שכשמעריכים בסיפור של הרובז, עברו מצוק יעקב, זה מובן.
כן, 12 שאלות. 12 שאלות.
כן, מה השאלות? אה, וישב, כן.
כן, כן, זה חצי פה וחצי בדף אחר.
שמעתי מזה.
שמעתי את הכל, רשמתי את הכל.
כן. אז אם ככה נמשיך. אז אמרנו שהתורה מספרת 4 פרשות על יוסף הצדיק. יותר מכל העובס, אברהם זה 3 פרשס, יצחק זה 1, יעקב זה 2, יוסף זה 4 פרשס. אז אנחנו עכשיו עושים בפרשה השנייה, פרשס מקץ. אז פרשס וישב מספר על הירידה של יוסף. כל פרשס וישב הולך בכיוון ירידה. מתחיל למעלה, וישב יעקב עצמו גור יוביב, ויוסף הבן זקונים, ומפה מתחיל רק לרדת. מתחילים לשנוא אותו, אחר כך רוצים להרוג אותו, אחר כך מוכרים אותו, ויהודו יורד. ויוסף מגיע לפוטיפר, ופוטיפר מגיע לבית סוהר, יורד, יורד, יורד. אפילו כשבסוף יש איזו תקווה שזה ממש כמו הזכיר אותו, גם זה לא קרה. הפרשה נגמר ויש כוחנו. לא. זה פרשה צפייש. שהפרשה סמיקץ מתחיל הישועה של יוסף. של האחים זה הפרשה הבאה. אבל זה הפרשה שמתחילים לספר על הגדולה של יוסף. לא הגדולה שהיה לו אצל אבא שלו, אלא הגדולה הפרטית שלו, שהוא מתחיל לגדול, שהוא מתחיל להיות מה שהוא. מתחיל עם החלומות של פרוי, שדרך זה הוציאו אותו מהבור. ואז ברגע שהוא פתר את החלום, מיד הוא נהיה משנה למלך, מבירה מיקטה לגר הומו, מיד הוא נהיה משנה למלך. ומשם הוא נהיה יוסף השליט. הוא זה שמוכר לכל מצרים, לכל הארצות. ואז מגיעים האחים ומשתחווים לו. החלום מתקיים בעצם, החלום הראשון. הרמב"ן מדגיש שבחלום הראשון אז האלומות השתחוו. האלומות השתחוו לאלומה שלו. בחלום השני אז האחים בעצמם, שזה הכוכבים, משתחווים לו. שזה הבדל משני דברים שהיו. בשלב הראשון שהאחים השתחוו ליוסף, הם לא ידעו שזה יוסף. משתחוו לו בתור אחד שנותן לאכול. אז האלומות שלהם משתחוו לאלומה שלו. משתחוו לו בפועל, אבל לא השתחוו ליוסף. אחר כך, אחרי שהוא התוודה להם, אז הם באו עם בנימין, ואז משתחוו ליוסף. אז החלום הראשון מתקיים בפרשה הזאת. אז זה דבר ראשון, שהפרשה הזאת רואים שיוסף גודל. מצד שני, יש פה סיפור מאוד מוזר עם האחים. התנהגות מאוד, מאוד להפה. נעשה סוג של נקמה. והיה כיוסף מסחר, והם לא הכירו, אז הוא התנקר אליהם. והתחיל פה ממש מסע של התעללות. אמרו להם שהם דרג למעטם, אחר כך הוא אומר שהם יביאו את בנימין. שם להם את הכסף בהתחלה. פעם שנייה שם גם את הכסף וגם את הגביע. והוא הכניס אותנו למצב בעתי שלא יודעים איך לצאת ממנו. אז זה דבר שצריך להבין למה הוא עשה את זה. הרי ברור שהוא לא הקפיד עליהם, כמו שרואים בהמשך הפרשיות הבאות, שהם פחדו ממנו. אחרי שיעקב נפטר, הם פחדו ממנו, והוא אמר להם, מה פתאום? גם כשהוא התגלה אליהם, הוא אמר, ואל תעלתי עוצבו. וגם אחרי שיעקב נפטר, הוא אמר להם, אתה חסה לקימוני. הוא לא הקפיד עליהם. אז למה הוא עשה להם את כל הסיפור הזה? ובעיקר מה שבולט פה, זה הסיפור של החלומות. אין הרבה סיפורים של חלומות בתנך, זאת אומרת, בחמיש חומשי תוירו. וכל מה שכבר יש מתרכז פתאום לאיזה 2-3 פרשס ביחד. יעקב אינו חלם, מיד אחר כך יוסף חלם, שר המשקים, שר אויפים ופרוי. כל החלומות מתרכזים בבת אחת. יש פה משהו שצריך, יש פה עניין של חלום. מה כל כך מיוחד בחלום? ויוסף הוא היה לו את הכוח לפתור חלומות. גם שר המשקים, שר אויפים וגם לפרוי. ומה הסיפור של השבע שני סבא שבע שני רב? שזה היה פתרון של החלום של פרה, אבל למה זה היה? לכאורה חסר פה הסבר העיקרי, הוא סיפר לו שזה מה שהולך להיות, שזה מה שבאמת היה המשך, בשביל מה זה היה נצרך? למי זה תרם כל הסיפור הזה של השבע שני רב? של הרב והסבא, למי זה תרם? אז יכול להיות שזה מה שגלגל, שהשבטים הגיעו למצרים. אפשר לראות את זה בצורה כזאת, שזה הצורה איך להביא את השבטים למצרים, איך להביא את יעקבים למצרים. אבל אמרנו שהרמב"ן אומר שזה כבר עמוס בחלום הראשון. זאת אומרת, זה לא היה לך המעשה שיוסף היה במצרים, צריכים לגרום שגם האחים יגיעו, אז הוא היה צריך את הרב. מראש, עוד לפני שבכלל מכרו אותו, הוא כבר חלם שזה מה שיהיה. זאת אומרת, היה פה משהו מהותי בנושא של הרב והסבא. שבסוף בכלל זה נעצר, כשיעקב נגיע למצרים, אז זה נעצר, זה היה סך הכל שנתיים רב. שבע שני סבא ושנתיים רב. אז מה אפשר פה? עכשיו, הטענה שאמר לאחים, מרגלים אתם. אני יכול להגיד להם הרבה סוגי טענות. רק אדם כתב שם מרגלים. אז מאוד מעניין, אמרנו שחנוכה מחובר עם פרשת השבוע. המקום שחנוכה מרומז בתוירה זה בפרשת מרגל. יש שם פוסק שכתוב סלח נו, אנחנו אומרים את זה בסליחה, זה פסוק כתוב במרגל. סלח נו לבוא נו מזה כאשר דיברתו, חשב נסוע סלום הזה ממצרים ועדינו. אז שם יש ראש הטבס חנוכה. כאשר דיברתו. לא. סלח נו לבוא נו מזה כאשר דיברתו, וכאשר נסוע סו, סלח נו לבון או כגודל חסדך וכאשר נסוסו ראשי תיבות חנוכה. כגודל חסדך וכאשר נסוסו, זאת אומרת חנוכה מרומז בתורה בפרשה של המרגלים. בפרשה הזאת שקוראים בחנוכה, אז אומר להם שהם מרגלים, זאת אומרת שזה לא סתם. כאשר דיברתו, הזה כאשר דיברתו וכאשר נסוסו, הזה כאשר דיברתו וכאשר נסוסו ראשי תיבות חנוכה. כן, אז בדרך הפשט הרמב"ן אומר שהסיבה שהוא ככה התנהג אליהם זה בגלל שהוא היה צריך שהחלומות יתקיימו. אמרנו שבוע שעבר שהסיבה שהוא אמר להם את זה אפילו שהוא יודע שהם יקנו בו, כי זה הבחנה של נבואה, והוא היה חייב להגיד את הנבואה הזאת. אותו סיבה גם היה צריך לדאוג שזה יתקיים. כדי שזה יתקיים, אז דבר ראשון היה צריך שהם לא ידעו שהוא יוסף, שתחוו לו לא בתור יוסף. דבר ראשון היה צריך לדאוג שבנימין יגיע, כשעדיין הם לא יודעים שהוא יוסף. לכן הוא גלגל את כל הסיפור הזה כדי שיביא את בנימין. יותר מזה אומר הרמב"ן שהוא בא לתקן אותם. כל הדברים שהם עשו לו, אז הוא גלגל שהם ירגישו אותו דבר. הם שם אותו בבור, הוא שם אותם בבור. הם גמרו לו להרגיש גנב, אז הוא גם כן להרגיש גנבים. הם גמרו לו פחד מוות, אז הוא גרם להם גם כן פחד מוות. הרמב"ן מתאר את כל השלבים שהם עשו לו, ואיך שכנגד זה הוא עשה להם אותו דבר כדי שירגישו את מה שהוא הרגיש, וזה יהיה כפרה בשבילם.
לא מקום.
לא נקומה, זה תיקון. תיקון.
כי זה בדיוק.
כן, בדיוק אותו דבר.
הוא לא עשה יותר.
איסו נקומה אין בזה. כי זה כתוב הראשונים שאיסו נקומה זה רק במומן. אם אחד פגע בשני באופן פיזי או נפשי, אין איסו נקומה. ככה הרב חיים מביא את זה. אחד פגע בשני. הוא לא מנע ממנו טובה, לא פגע בו, אבל מותר לו, מותר לו לנקום.
איך הם קוראו לו גנב?
הם טענו הוא מסביר...
מרגלים זה עונש מוות. אומר כזה מוות.
כן, זה פחד מוות שהוא הרגיש כששם אותו בבור, כשמחו אותו. אבל הוא גם אומר זה מקום שנתנו לו להרגיש גנב. איפה נתנו לו להרגיש גנב? אני לא זוכר. כן, בוא נראה אם אני מצא את זה.
מאמינים לכם.
הוא לא אומר את המילה גנב, הוא אומר שעלילת הגביע הייתה כדי שעל ידו יהיו בחשש אבדוס.
בחשש מה?
בחשש אבדוס. בהתחלה, כשהוא גילה את הגביע...
מה זה מילה הזאת? אבדוס?
אבדוס. אבדוס. זאת אומרת, כשהוא מצא את הגביע, אז הם אמרו שכולנו נהיה עבדים. אז היה את כמה רגעים האלה שהם הרגישו שהם הולכים להיות עבדים. בסוף זה לא היה. אז זה היה מה שמכרו את יוסף לעבד.
הוא כן היה עבד אבל.
הוא כן היה עבד, ושזה הצורך שהם הגישו, כאילו הם הולכים להיות עבדים.
למה הם מרגלים? למה אומרים שהם מרגלים? כאילו שזה... זה פחד מוות?
אז מרגלים אומר שזה בא כנגד מה שחשבו את יוסף למרגל, שבא לראות ארבעת מעשיהם. וכך הוא מפרד את כל הדברים שעשה להם כנגד מה שהם עשו לו, זה בפוסוק של מרג למטה.
זה כמו ברמבן? מה שאתם אומרים עכשיו?
לא, לא, זה הקליוקו.
קליוקו.
לא קליוקו. אז זה בדרך פשט, עשה להם זה כדי לתקן. יותר מזה, כתוב בספסמס, בסתום הזה יותר מוקדם גם כן, שהוא רצה להמשיך את ההצגה הלאה. ואם הוא היה ממשיך את זה הלאה עד הסוף, היה מתכפר לגמרי, ולא צריך את הסור ההרוג מלכוס, שזה היה עונש, מחיר עשי יוסף. אבל בגלל שיעקב אבינו ביקש, וכל שקי, איתם לכם רחמים, אז הוא פעל שיוסף לא היה יכול להתאפק. כי נחמה הוא רחמוב. והוא לא יכול להמשיך את ההצגה. לכן זה נעצר לקראת הסוף, והתיקון השלם היה בעשור ההרוג עם מלכוס. כך הוא אומר. אז זה היה המהלך שיוסף הלך איתו.
מה היה חסר? מה היה צריך להשלים?
מה שהוא לא עשה אנחנו לא יודעים. אבל מה שמונח בזה, וזה הקשר לחנוכה, שדיברנו שיוסף זה צדיק, צדיק יסוד אלו. מידס היסוד, השבוע שדיברנו שזה הכוח לחבר, אוכל שמיים וארי, לחבר את האמת למציאות. את האמת של אברהם יצחק יעקב למציאות, ל-12 שבותים. צריך מישהו שיחבר את זה. אבל יש בזה עוד נקודה. הנקודה שנקרא צדיק, בעצם הנקודה המבוררת שיש. העולם הוא עולם מעורב. לפני אדם הראשון, בגלל שבירת הכלים שהיה, שנפלו, נשברו הכלים, נפלו ניצוצות, בפרט אחרי שאדם הראשון נחל מעץ הדעת, שנהיה תערובת של טוב ורע, אז העולם הזה הוא עולם מעורב. הוא לא עולם מבורר. זה מתבטא בהרבה דברים. מתבטא כמובן בניסיונות שיש לצורר. צורר מושך לדברים הפוכים מהאמת. כל שאדם ימשך לתענוג של קדוש, לתענוג של עבודת השם. והמשך לתענוגים אחרים. לנו שח לכסף, לכבוד, לשררה. זה הצורה, זה הביטוי הגס של התערובת. אבל אפילו אם זה לא עד כדי כך, אפילו אם זה דברים שהם בסדר, וזה לא עבירות, זה לא דברים רעים, אבל יש תערובת בלהבין מה אני עושה פה, למה אני עושה את זה, מה המטרה של זה. ואפילו יותר מזה, אפילו כשכבר באים לקדושה, אז מנסים, לדוגמה, ללמוד. לומדים פרשה, לומדים איזה סוגיה, לומדים איזה נושא בהלוכה. יש הרבה תערובת, הרבה דברים שמורפלים. שלאט לאט צריכים לברר אותם. ויש הרבה מחלוקות, צריך לדעת, קודם כל, מה אומר כל אחד. אחרי שיודעים מה אומר כל אחד, אז מי מהם צודק, מה ההלוכה. וככה שכל הזמן תהליך של בירור. המצב שאדם עומד בו בעולם זה מצב שעומד מול תערובת. כל הזמן צריכים לברר. כמה שמבררים עדיין יש מה לברר. אפילו כשאדם כבר יודע מאוד ברור את המהלך של הסוגיה ואת כל השיטות, את ההלוכה, הוא הצליח להעביר את זה ולהוציא את זה בצורה מדויקת, בלי מילים מיותרות. גם כשרוצים להסביר משהו אמיתי, צריכים כל כך הרבה מסביב. שזה בעצם פסולת. כשמגיעים לנקודה, הרי לא צריך את כל ההקדמות. אבל מה זה כל ההקדמות? כל ההקדמות זה, מנסים לברר את זה ולדייק את זה יותר ויותר ויותר. זה המצב שהעולם נמצא, צריכים לברר את זה. צדיק, זה הנקודה המבוררת. נקודה שהיא נקייה, שם אין תערובת.
זה מה שהוא, זה מה שהוא צריך לעשות.
זה המושג צדיק. מי עושה יסוד? צדיק יסוד עולם, זה נקרא נקודת האמת של העולם. שאם הסכמנו לשביר הסקיילים, זה הנקודה שלא נשברה. נשבר כמעט הכל, יש נקודה אחת שנשארה שלמה, שמזה נהיה אחר כך התיקון. הנקודה הזאת שלא נשברה, וששם לא חל התערובת, והערפל והבלבול, זה נקודה שנקרא צדיק. לכן צדיק יסוד עולם, ממנו מתחיל התיקון של העולם. זה עוד לפני שמתלמש בן אדם, זה המושג צדיק.
אבל בסיפור של השביר, איפה נרמז צדיק? לא כתוב את זה
הרי. כתוב שנשברו הכלים ונפלו, והאור ירד. אז אור החסד ירד ליסוד.
אז יסוד זה הצדיק.
כן, יסוד זה נקודת הצדיק. משם מתחיל התיקון. אז הנקודה המבוררת, הנקודה המתוקנת שיש בעולם, זה נקודה צדיק. שזה מתבטא באדם שהוא צדיק, שזה נקרא אדם שהוא בירר את עצמו לגמרי, מחובר לגמרי לאמת, בלי ערפל, בלי בלבולים, בלי תוספות מיותרות, מחובר לאמת באמת. וזה גם נקודה פנימית שיש לכל אחד, יש לכל אחד נקודה צדיק, שאין באף אחד. וזה רואים בגמורה, הגמורה מספרת שהבאיה היה מקבל דרשת שלום מהשמיים כל יום. לא, אבא היה מקבל פעם בשנה, רוב היה מקבל פעם בשבוע, והיה באומנה, יהודי פשוט, היה מקבל כל יום. אז רוב ידע מזה, אז הוא התקנה בו, נסע להבין למה, נסע לבר מה הוא עושה, אמרו לו איזה פעולה מסוימת שהוא עושה, פעולה של צניעות, פעולה של חסד. והלשון שאמרו לו, לא מוציס למבט כאוב דדה באומנה, אתה לא יכול לעשות כמו באומנה. למה הוא לא יכול לעשות? אחרי שסיפרו לו מה באומנה עושה, אז הוא גם יכול לעשות אותו דבר. אמרו לו בדיוק שהוא רופא, הוא עושה גברים בנפרד, נשים בנפרד, הוא עושה עוד איזה פעולה של צניעות. ומי שאין לו לשלם, אז הוא מבטר לו, הוא שם איזה מקום קופה, שמי שאין לו שלא יתבייש, בבקשה, הוא גם יעשה אותו דבר. אבל זה לא נכון, למה זה לא נכון? כי אם הוא יעשה כמו הבאומנה, זה כמו. הבאומנה עשה את זה כי זה היה הוא. זה היה הנקודה המיוחדת שלו. רוב, אל תעשה כמו, כי אין שום עניין. זה יהיה כמו, או לא צריך כמו, תהיה אתה. והנקודה שלך, זה נקודה מיוחדת לרוב. הנקודה מיוחדת לרוב, מזכה אותך בדרישת שלום פעם בשבוע. הנקודה הזאת מזכה אותו בדרישת שלום פעם ביום. ואם תעשה כמו, הוא לא תקבל אותו דבר, כי זה לא. כמו שהיה אמור פעם לבזושה. שאלו אתם רוצים להיות כמו אברהם אבינו. אז אמר לו, כי ממילא יהיה לשם אברהם אבינו אחד וזו שאחד. מה זה שני מי? אז יש לכל אחד נקודה כזאת שזה הנקודה שלו. וזה נקרא נקודה צדיק שלו, זה נקודה מבוררת. כל התהליך שלנו, כל החיים, זה כדי להגיע לנקודה הזאת. הכוח שלנו לחפש את האמת מגיע מהנקודה הזאת. והאמת שבסוף נגיע אליה זה הנקודה הזאת. נקודה ששם אנחנו מדויקים, עומדים על הנקודה. בדיוק מה שאני. עכשיו, הדבר הכי מעובב שיש זה חלום. כי בסופו של דבר, כמה שעולם מעובב, אבל אנחנו עובדים עם השכל, אז אדם שיש לו שכל מנסה להיות אמיתי. גם אם הוא רוצה להיות גנב, הוא צריך להראות את עצמו כמו אמיתי. העולם עובד עם צורה כזאת של כביכול אמת. המקום ששם משתחררים המעצורים, שאדם שולט על עצמו, זה בחלום. הוא ישן, והמוח מתחיל לחשוב. ושם הוא לא, אין לו את האפשרות לעצור את זה. המוח חושב, וכשהוא חושב, אז הוא חושב. שם זה הערבוב הכי גדול שיש. לכן אין חלום בלי דברים בתהילים. חלום זה הדבר הכי מעורבב שיש. שאפילו אם הוא אמת, אפילו אם כבר יש בזה מסר אמיתי, אפילו אם יפתרו את זה כמו שצריך, יש בזה משהו של דברים בתהילים. וכדי לפתור חלום, זה אומר שצריך לברר אותו מהערבוב שיש בו. להבין מה קורה פה, מה פה סתם דמיונות, סתם סולט. ומה אמיתי פה? אז יוסף, שהוא הצדיק, אז קודם כל הוא זה שחלם חלומות אמיתיים, שהחלומות שלו היו נבואה. שאחר מדגיש שכתוב שלוש פעמים, והנה. והנה אנחנו מעל ממלומם, והנה קום בעולם עושי, והנה תסבן על מלסיך אפשר כלומר, והנה כי זה היה חלום מאוד מבורר. אז זה היה יוסף בעצמו. אבל יוסף עלו את הכוח לפתור חלומות. כלומר, תגיד מה החלום שלך, אני כבר אמר לך, זה שטויות, זה, 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 זה הנקודה. זה מה שאני יכול לתוך כל החלום. אז לכן דווקא אצלו רואים מאוד חזק את הנושא של חלומות. גם חלומות שלו, גם חלומות שהוא פתר לאחרים. עכשיו, הסיפור הזה, ההפוך ממבורר, הפוך מזה זה מרגלים. מרגלי כתוב שהפגם שלהם היה שהם הקדימו פה לעין. כתוב שאיכו משודר לפי סדר א' בייס. למה? בגלל שהם עברו על התוירה שנכתבה ב-א' בייס, לכן הם לקו ב-א' בייס. אבל יש שינוי אחד, שהפסוק שמתחיל בעין כתוב, הפסוק שמתחיל בפה כתוב לפני הפסוק שמתחיל בעין, אפילו שהסדר של א' בייס זה עין אחר כך פה, אבל בפסוקים זה הפוך. למה? בגלל שכל הגלות, כל החוב, היה בסופו של דבר כתוצאה מהחץ של המרגלים, אז נגזר עליהם, אתם מכניסים בחיר שחינום, נגבל לכם בחיר לדוירוס, והמרגלים היה שהם הקדימו פה לעין. מה זאת אומרת הקדימו פה לעין? שהם אמרו מה שהם לא ראו. כלומר, באו לספר דברים שזה לא נכון. אז הם אמרו את מה שאמרו בפיהם, מה שלא ראו בעיניהם. עכשיו, לכאורה, זה לא נקרא להקדים פה לעין. זה נקרא פה בלי עין. לא הקדימו, אין פה סדר קדימה. הם לא ראו, והם רק אמרו. למה קוראים לזה הקדימו פה לעין? התשובה היא שהם כן ראו. הם ראו את זה אחרי שהם אמרו. כשאדם אומר איזה משהו, גם אם זה לא נכון, בסוף הוא יראה את זה. הם באמת כן ראו. ארץ אחרת ישבה הם ראו. ראו שקוברים מתים. אבל הסיבה שהם ראו, בגלל שהם החליטו מה הם רוצים לראות. הם הקדימו פה, שזה מה שהם רוצים לראות, ואז הם ראו את זה בעיניים, אז הם הקדימו פה לעין. זה ההפך הגמור ממבורר. זה לראות את השקר. במקום בתוך התערובת לחפש מה האמת, לראות רק את האמת, אפילו שהעין מתה, לחפש בכל אופן מה אני כן צריך לראות ולא מה אני רואה בעצם, ולא מה אני רואה ממילא. ההפוך מזה זה להחליט מה אני רוצה לראות, ולהחליט בעצם לראות דבר לא נכון. ואז רואים את זה, אבל רואים דבר לא נכון. זה נקרא מרגלי. אז יוסף בא לאחים שלו ואומר, אתם מרגלים. למה אתם מרגלים? אם אתם לא מוכנים לקבל את יוסף, אתם לא מוכנים להתחבר לנקודה המבוררת, בהכרח תגיעו למצב ההפוך בדיוק. מה יהיה הסוף? שתהיו מרגלים, כמו שבאמת היה בסוף. בגלל שאם לא מחפשים לברר את האמת, אז עושים מהשקר אמת. ואז רואים בעיניים את מה שאמרו בפה. למה שאמר להם מרגלים, מה אתם? אתם באתם לארץ ישראל, פה בסיפור אמר להם שבאתם למצרים לראות יותר וסורץ. אז הוא מרמז להם, אתם באתם לעצור כדי לראות יותר וסורץ. לא באתם כדי לראות מה באמת. באתם כדי לראות דברים רעים.
למה הוא אומר
את
זה לאחים שלו?
כי האחים לא רצו לקבל את יוסף. לא רצו לקבל שהם צריכים את הנקודה הזאת שנקרא צדיק. הם מחוברים ישר לבוא מצוקי עקב. יש לנו את האבות, יש לנו את האמת. אנחנו יודעים לבד ללמוד. יודעים לבד להגיע לאמת. לא צריך לקבל את יוסף. אז הוא אמר, אז הוא רימז להם בעצם. אתם לא רוצים את יוסף? אתם חושבים שרק לא יהיה לכם את הכלי שעזר לכם לראות את האמת? בדיוק הפוך. אתם תגיעו לשקר בעצמו. עכשיו, זה גם הסיפור של שבע שני רעב ושבע שני סבא. מה פרו כל כך התפעל ממנו? פרו אמר ש... אין נובה וחוכם כמו איכו. מה הוא כל כך התפעל ממנו? הוא אמר, עצה פשוטה. הולך עוד שבע שני רב, אחר כך שבע שני סבא, כל אחד עשה חשבון פשוט. סליחה, הפוך, שבע שני סבא, אחר כך שבע שני רב. כל אחד שיש לשכל, עשה חשבון פשוט. תשמעו מפה לפה. אין חוכם ונובה כמו איכו, ועכשיו עושה את המשנה למלך. מה קרה? מה לך פתרון יפה לחלום? עם עצה טובה, תן לו סכום יפה, שתשלח אותו בחזרה. זה אגב, מה פתאום יוסף אמר לו את זה? יוסף בא כדי לפתור את החלום, וזהו, למה הוא נתן לו עצות? זה היה חלק מהפתרון של החלום. ככה מסביר הרמב"ן, שמה שכתוב, שתאכלנו הפורס, אז רש"י אומר שכונה היא שלא, שזה בא לרמז שלא יזכרו. אז הרמב"ן אומר שזה כבר כתוב ולא יבוא לעשות בו. אבל תאכלנו הפורס בא לרמז שיוכלו בשנות הרעב, את מה שהיה בשנת הסבא. אז זה היה חלק בפתרון של החלום. אבל זהו, פתר לו את החלום, וזהו, מה הוא כל כך התפעל ממנו? מה החידוש הגדול שהוא אמר לו פה? התשובה היא בזה, הבלמוס אומרים, שכמה שאדם יודע את זה, הוא לא מסוגל לעשות את זה. כשאדם רואה מול העיניים סבא, הוא לא מסוגל לדמיין מציאות אחרת. המציאות הזאת מטעה אותו כל כך, אפילו שבשכל הוא יודע, אדם יש לו כסף. יש לו הרבה כסף, יש לו כסף מיותר, הוא יכול לשים בצד. אבל מרוב ההרגשה של הסובה, הוא לא יכול, הוא לא יכול לדמיין מציאות אחרת באופן כזה שיביא אותו לידי מעשה. צריך להיות מאוד מאוד מבורר, כמו שאמרנו, מאוד, מאוד, מאוד ממוקד, כדי לעשות את הפעולה הנכונה, גם כשרואים מול העיניים הפוך מזה. אני רואה סבא, אבל בעיניים שלו הוא רואה רעב. אז הכוח רק של יוסף, פרו הבין את זה שרק יוסף יוכל לעשות את זה. איך הוא ראה את זה? מתוך הפתרון של החלום הוא ראה כמה הוא מבורר, כמה הוא מדויק, זאת אומרת, רק אתה יכול לעשות את זה. עכשיו, איך כל זה קשור לחנוכה? אז חנוכה... זה החג היחיד שאותו יש בעל פה. כל החגים כתבים בתורה, לפחות מדברי קבולה. חג היחיד שאותו יש בעל פה. ו...
בקשר
אותו יש בעל פה? למה זה תורה שבעל פה?
לא מופיע, בתורה
שבעל פה. זה דרבון ממש. זה אפילו לא דברי קבולה, דרבון ממש. אפילו בתורה שבעל פה זה כמעט לא מוזכר. בזוהר שזה שתי שורות, כבר נראה מה כתוב בזוהר הזה. כל הזוהר מוזכר חנוכה בשתי שורות. במשנה יש מוזכר שלוש פעמים בדרך אגב. ובגמורה זה גם כמוזכר בדרך אגב, וגם לא הרבה. שלוש דפים בגמורה זה לא הרבה. וזהו. מופיע כמובן ברמב״ם, בשולחן ערוך, בעיקר הזמן שמתחיל לעשות עסק מזה, זה ב-300 שנים האחרונות. אריזל, אחר כך כל ספרי הפנימיוס, התחילו לעשות עסק מחנוכה. זאת חנוכה, חוץ מזה שתורש בעל פה, זה חג שמיועד לגלות, מיועד לכמה שיותר סוף הגלות. וזה מה שאומר הזוהר. הזוהר אומר, אם לא הנס של חנוכה, לא היה לנו קיום בגולוס. אפילו שחנוכה היה בזמן מסמיקדש. אבל זה קרה בסוף בית שני, שכבר שלטו עלינו מלכי פורס ומודאי, והנס הזה בעצם מרמז לא על אז, אלא על מה שיהיה אחר כך. זה היה אז כדי לפעול את זה, אבל בעצם המטרה של זה לא מוכנה את הזמן בסמיקדש. זה חג של הגלות. אז לא רק שזה לא דוירייסה, אלא זה בכלל לא מיועד לזמן מה שנקרא מוצלח. פסח, שבועס, סוכס, זמן שבעיקר יש לו ביטוי בזמן בסמיקדש. בגלל שעיקר הדבר של פסח, שבועס, סוכס, זה עלי לרגל שזה בזמן בסמיקדש. חנוכה, עיקר הביטוי שלו זה בזמן שאין בסמיקדש. מה זה חנוכה? אז ההגדרה שחזל אומרים, נתנו שבוע שבוע ואורץ יסוד סויו ובוי וחוי שרח פני סויים. אנחנו רואים שזה ארבע גלויות. טויו זה בובל, בויו זה מודה ופורס, חושר זה יובון, לטועים זה עדן. ההגדרה של יובון זה חושך. בסדר של הגוף, בסדר של הגוף, אז בובל ומודה ויובון, זה שתי הידיים, זה כתוב במדרש. יובון זה הגוף, ואדם זה הרגליים. על יובון אומרים חז"ל, חושך זה יובון שהחשיכו עיניים של ישראל. זאת אומרת, מה שיובון עשו, זה הם לא לקחו לנו שום דבר. בשונה מכל הגליות האחרים שרדפו את עם ישראל, עשו להם צרות, רצו להרוג אותם, גירשו אותם, התנכלו להם. יובון לא התנכלו. להפך, יובון מאוד קרבו, מאוד הציעו, מאוד נדבו הרבה אפשרויות. וקרה באמת אז דבר שלא קרה בשום אחד מהגליות, שעם ישראל הלכו ונהיו כמו הגויים, נהיו מתייבנים. לא נהיו בבליים, ולא נהיו פרסים, ולא נהיו אדרים. אבל יובון נהיו מתייבנים. מה שיובון עשו, הם עשו חושך. חושך זה נקרא, אני אקרא שבוע בקיצור, חושך זה נקרא, יש לך הכל ואין לך כלום. פה בחדר יש הרבה דברים יפים, כן? יש פה שולחן, כיסאות יפים, פרחים, וארון, יש פה הרבה צבעים בחדר. בתנאי שיש אור. אם אין אור, אין איזה שום משמעות, לא רק שאין איזה משמעות. כל הדברים שיש בחדר שאמורים לעזור לנו, מפריעים לנו. הכיסא גורם ליפול. השולחן גורם שאתה לא יכול לזוז. אותו שולחן שאמור לעזור לך, מפריע לך. זה מה שהם עשו, החשיכו עיניהם של ישראל. זאת אומרת, הם עשו שכל מה שיש לנו, אין איזה משמעות. לא רק שאין איזה משמעות, זה מפריע לך בחיים. זה שאתה יהודי, לא רק שזה לא שווה, זה טיפשות. זה תוקע אותך בחיים, אתה יכול להיות הרבה יותר מוצלח בלי זה. אז אם אתה מתעקש לעשות את זה, תעשה את זה, אף אחד לא יפריע לך. אז תשאר חשוך. אתה כזה חשוך ששומר שבת, מניח תפילין, שעושה בריס. אתה חשוך, אתה שייך למי הביניים, אתה לא מעודכן. איך הם עשו? הם הגבירו, יובון זה הפוך מהאותיות נוי. זאת אומרת, הם הפכו את האמת. האמת היא שכל מה שאנחנו רואים בעיניים זה רק כיסוי למה שיותר פנימי. אנחנו רואים עולם, בתוכו יש אור אלוקי, יש משהו יותר רוחני, משהו יותר פנימי. זה הסיבה שאנחנו עושים את כל המצווס. באמת, סתם לקחת קוביות שחורות להניח על הראש, זה מצחיק. למה אני עושה את זה? כי זה לא קוביות שחורות, יש בזה משהו פנימי. יש בזה פרשיס, יש בזה כוח שמחבר אותי ליציאת מצרים. לקחת סדין לבן, לשים לעצמי, אין איזושהי משמעות. אבל ציציס מרמז לי לזכור את כל המצווס. כל דבר שנעשה שבס, אני שבת ממלוך, כדי לזכור שהשם ברא את העולם. כל פעולה ביהדות שאנחנו עושים, לא הכוונה לפעולה שאנחנו עושים, אלא למשמעות הפנימית שלה. זה מה שעוזר לנו, גם לראות את העולם בעיניים כאלה, לא לראות את העולם בעיניים חיצוניות, אלא לחפש את המשמעות הפנימית של זה. זאת אומרת, עיקר המטרה של היהדות זה לא הטקס החיצוני, אלא האור הפנימי. ואת זה הם לקחו. הם עשו את זה הפוך. כל מה שיש זה רק מה שאתה רואה. ולראות, ביהדות רואים הכי פחות. הרבה יותר רואים בעולם. רואים בעולם אנשים שהם חזקים, אנשים שהם גיבורים, אנשים שהם חכמים. זה מה שרואים בעולם. וכשהם עשו עסק מזה, ממילא, אז אתה מסתכל על עצמך, אני אראה לי את זה. אז מה יש לי כן? כמה דברים שאני עושה, שאין איזה שום טעם וריח. זאת אומרת, הם עשו בדיוק הפוך מה שאמרנו שהנקודה של צדיק זה לחפש מתוך כל הכיסוי את הנקודה האמיתית הפנימית המבוררת. הם עשו הפוך, בפנים אין שום דבר. רק התערובת שיש בחוץ. זה הביטוי של מרגלים. מרגלים מסתכל רק מה שהוא רואה. אמרנו קודם שהקדימו פה לעין. אבל איך באמת הם ראו את מה שהם אמרו? כי הם לא הסכימו להסתכל סנטימטר אחד פנימה. ראו שקוברים, ארץ החלץ ישויות. תחשוב, למה קוברים? תנסה לברר, כל יום זה ככה או שזה רק קרה פתאום? אם ככה, למה זה קרה? לא שואלים למה, לא מנסים לברר פנימה. רק מה שאני רואה. רק מה שאני רואה זה יובון. יובון זה הפוך מנוי. נוי זה לחפש את הפנימיות, את היופי הפנימי. יובון זה בדיוק הפוך. זה החיצוניות. שזה חוכמת יובון, לקחו את התורה, שהתורה זה כולו שמור עשר של הקודש בור, יש לי משמעות פנימית, תרגמו את זה ליוונית. זאת אומרת, הוציאו מזה תאור. ישאו רק את המילים של זה. בתרגום אי אפשר להעביר תאור. תרגום, אפשר לתרגם את המילים. זה מה שמעשו, התורה זה רק מילים. אין בזה שום משהו פנימי. אז היוונים, זה המרגלים, זה אותו דבר בדיוק. והפתרון לזה, זה יוסף הצדיק. הכוח של יוסף לברר את החלומות זה הכוח של חנוכה. חנוכה זה זמן שמבררים חלומות. איך עושים את זה? מדליקים אור. רק כשאתה מדליק אור, אתה אומר, רגע, מה שחשבתי שאין פה כלום? יש פה כל כך הרבה יופי. יש פה כל כך הרבה דברים טובים. אז בחנוכה אנחנו בחזרה מדליקים את האור, שזה היה דרך הנס של המנוירו, שבחיצוניות היה נראה שזה לא יכול לדלוק, כי יש רק שמספיק ליום אחד. ולמעשה זה דולק 8 ימים, זאת אומרת, זה גילה שלא מה שאתה רואה, זה מה שבאמת. אתה רואה פח של יום אחד, אבל זה פח של כהן גודל, זה פח טהור. פח טהור שזה כוח יותר, 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 יותר ממה שאתה רואה. וממילא, מזה התגלה, כתוב בספרים, שמחנוכה מתגלה האור הגונוז. האור הגונוז זה האור שהיה בראשית 36 שעות, אחר כך השם גנז אותו. האור הגונוז, המשמעות שלו, זה בהירות. כשהאור הגונוז היה אפשר לראות מסוף עולם ועד סוף, זאת אומרת, העולם לא הסתיר לך את האמת. אפשר לראות ברור, בלי שום תערובת, בלי שום בלבול, בהירות השכל. זה אור הגונוס. זה דלק שזה העיר בעולם 36 שעות ונגנז. זה חוזר לעיר דרך ה-36 נרות. חוזר לעיר האור הגונוס הזה. זאת אומרת, חוזר הבהירות לעולם. וזה הכוח שלנו, זה כוח שניתן לנו בשביל הדורות האחרונים, בשביל הזמן, שאז בעיקר מתגבר את הערובת, עכשיו זה בעיקר גונוס סדרים. אבל חלק מהתופעות לבד של הגול זה התערובת שנהיה מזה בפרט בעיקר סדים משיחה. שעכשיו זה הזמן ששולט שער החמישים, כמו שאמר אור החיים. שער החמישים זה כזה סוג של חושר, כזה סוג של תערובת שכמעט בלתי אפשרי לברר את זה. הערב רב הם אלה ששולטים. השקר הוא זה ששולט. לא רק שיש תערובת אמת ושקר. השקר הוא זה ששולט, הוא זה שצועק בכל. האמת, עיר אחת, אימו עשו. האמת מאוד מאוד מבוזה. ובמצב הזה אנחנו חייבים את האור של חנוכה כדי שיהיה מישהו שיצעק את האמת. כנגד אלה שיצעקים את השקר. הנוער של חנוכה צועק את האמת. איפה הוא צועק את האמת? בתוך שיא השקר. בתוך שיא החושך. זה הזכרנו שבוע שבוע, אני אזכר עוד פעם בקיצור, שהזמן של חנוכה והצורה שאנחנו מקיימים את זה, זה בדיוק הפוך מאור. חנוכה זה במרכז החורף. באמצע החורף. כל החגים זה בתחילת החורף או בסוף החורף. תחילת הקיץ. אמצע החורף, כשקר וחושך, קושי אפשר לצאת מהבית, כזה גשם. שחזר בהם להגיד ביטוי של לילה ארוך, קוראים לזה ליל טבס הארוכים. הגבול הזה שבין כיסלו וטבס, זה הלילות הכי ארוכים. פה זה עוד יחסית בסדר, באוקראינה זה מ-4 עד 8. השקיע ב-4 והנס ב-8. ויש מדינות שזה עוד יותר ארוך.
זה רב נחמן שם, בשביל העיר אתה חושב.
כן. אפשר ללכת לישון 6-8 שעות ולקום חצות. ללמוד ככה עוד איזה 6-8 שעות. אז זה הלילות הארוכים, זה אמצע החורף. ולא מספיק, חנוכה עושים בסוף החודש. אין שום חג בסוף החודש. כל החגים זה באמצע החודש. פסח, סוכס, פורים ותסבוב. אחרים זה יותר קרוב לתחילת החודש, אבל זה בחצי הראשון. שבוע סבבוב או שונה באלף. אין שום חג בסוף החודש. בסוף החודש זה זמן של ירידה, זמן של חושך. אז זה גם באמצע החורף וגם בסוף החודש. זה מצד התאריך שזה. מצד הזמן שאנחנו מקיימים את המצווים, מקיימים את זה דווקא בלילה, ולא אחרי חצריס. חצריס זה זמן שנמתק הדין. לא, זמן שהדין שולט בחצי הראשון של הלילה. הם מדליקים את זה בשביל סורבים. זאת אומרת, צריך להעיר לו של סורבים. סורבים זה מקום שיותר שולט השקר והחושך. צד שמאל. צד ימין זה יותר, זה יותר חסד. לא, דווקא בצד שמאל. ודווקא למטה מסורת פוחים. שכתוב, אוי לאודו שכיני למטה מסורת פוחים. מקום שהכי פחות יש התגלות של האמת, זה למטה מסורת פוחים. זה הכי ביטוי של עולם העשייה. שם מדליקים את, את הנרות. וכתוב שפסילס השמונים, שפסולים לשבס, קשרים לחנוכה. והזמן של חנוכה זה עד שתיך לרגע מן השוק, משתיש כחמו, היה מתחיל להיות חושך, עד שתיך לרגע מן השוק. מה זה עד שתיך לרגע מן השוק? התגמור הרדיקלי, ריגלד תלמודוי. תלמודוי כתוב בגמור בקידושין שזה אומה שפלה שלא מקבלים מן הגירים. כל גוי בעולם, יבוא ערבי, רוצה להתגייר, מקבלים אותו. עבורם אחד מתלמודוי, לא מקבלים אותו. כזה הוא ממש שפילה, אין בהם שום טוב. חנוכה זה עד קל לרגל לתלמודוי. יש לזה כוח להראה את האמת אפילו לאומה הזאת. זאת אומרת, חנוכה נלחם עם השקר. ולכן כמה, כל מקום ששם אתה יכול להגיד שיש את החושך הזה ואת השקר הזה, שם תיקח את הנר חנוכה. כי אם לא תיקח את זה לשם, אז תמיד תוכל להגיד שפה אי אפשר להעיר את האמת, וזה לא נכון. אין מקום כזה. וכמה שמעניין, נסיים בזה שחנוכה זה חג שמאוד קשה להרגיש אותו. בגלל שהעולם ממשיך הלאה. העולם לא נעצר בחנוכה. בפורים, אפילו שזה לא דאורייתא, זה לא עצרי מלוכי, אבל העולם נעצר, מרגישים שזה חג, לובשים בגדי שבת, שמפסיקים את העבודה. אבל חנוכה ממשיך עם הכל כרגיל. מדליקים נרות, זה לוקח דקה, אומר לי, לוקח 5 דקות. שמעתי פעם מישהו עושה חשבון של ההסעה לכולל, אז אומר שלא צריך לאחר את ההסעה הזה, כמו שני וחמישי. יש קרס התורה, במקום בורח ואומרים הלל, כמו שני וחמישי. מי שרוצה לא להגיש חנוכה יכול לא להגיש. למה זה ככה? אפילו סעודות שעושים, אז כתוב שזה סעודות הרשות, לא חייבים לעשות סעודות. אפשר לגמור את החנוכה ב-6 דקות. דקה להדליק, 5 דקות הלל וזהו. למה זה ככה? זה חייב להיות ככה. בגלל שאם זה לא יהיה ככה, אם חנוכה יהיה ממש יום טב, אז עוד פעם זה אותו בעיה. כשיש יום טב, אנחנו יודעים שזה יום טב. שבס יש, יום טב יש, יש ימות החול. המקום שהאבון נצועק, אין לכם חלק מלכי ישראל, זה בימות החול. אם לא יהיה שם החנוכה, אז זה לא יעזור. כי תמיד בכל שבס יש מוצאי שבס, ובכל יום טב יש מה שזה נגמר. ואז חוזרים לימים הרגילים, וזו. חייב שיהיה מה שאומר לך שגם בימים הרגילים, גם בימים הכי חשוכים, יש אור. אולי אתה לא מרגיש את זה, בגלל שהאור הגנוז נגנז, אבל יש אור. ואם תרצה, ותחפש את זה, דרך יוסף הצדק, אז תמצא את זה. אז לכן קוראים את הפרשת מקץ בחנוכה. הכוח של חנוכה זה הכוח של יוסף הצדיק. שם זה כן.